אתמול התחלנו קצת יותר לברר את התכונה היותר מדויקת של קדושת ארץ ישראל, ואם נסכם את הדברים, נקרא שוב את הדברים, ואם ירצו להגיב אז בשמחה. ראינו שישנן שני סוגי קדושה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם בשני אופנים של קדושה. הנציב למשל כותב ששני האופנים האלה של הקדושה באים לידי ביטוי בשני השלבים השונים שבהם שבהם הקדוש ברוך הוא התגלה לאדם הראשון. הפעם הראשונה באה לידי ביטוי בקדושה כשאדם הראשון היה בגן עדן, שבעצם הקדושה שבו הייתה קדושה נבדלת מחוץ לטבע, מעל הטבע כמלאך בשמיים. והקדושה השנייה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם בא לידי ביטוי בעולם הזה, כשהקדושה של האדם בעולם הזה היא לא קדושה הנבדלת מן הטבע, אלא קדושה המעוררת והמהירה והמרוממת את הטבע. אומר הנציב שם במקום בתחילת ספר בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את שתי הקדושות האלה, אחת שמתאימה יותר לעולם עליון רוחני, לעולם רוחני עליון, ואחת שמתאימה יותר לעולם רוחני תחתון, פה בעולם שלנו, כשאדם הראשון חטא, אז בעצם התקבצו בתוכו שתי הקדושות האלה ביחד. ואז מצד אחד, יש בו מדרגה באדם שיכול לגלות קדושה נבדלת מהטבע, ואז ייווצר פער בין קודש לחול, שמצד אחד זה סוג של חיסרון, אבל מצד שני זה קודש שלא מתגלה בכלים של חול, אלא קודש, נקרא לזה נטו, קודש נקי, בחינת כל ההולך בדרך ושונה. הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה, כלומר, לפי ההסבר של הרב באורות התורה, עובר מקדושה שמעל הטבע לקדושה שבטבע. תורה מול אילן, כאילו מתחבא בנפשו. מול הקדושה הזאת, הקדוש ברוך הוא ברא עוד קדושה, שהיא קדושה שבטבע עצמה, לראות את הקודש בתוך המציאות הטבעית, וממילא, כמו שאמרנו מקודם, להאיר ולרומם את המציאות הטבעית אל הקודש הבא. אז יש יתרון לקודש הזה, ויש יתרון לקודש הזה. היתרון של הקודש הנבדל מן הטבע, שהוא לא מתגלה דרך כלים ואמצעים. היתרון של הקודש המתגלה בטבע, שהוא מסוגל להרים את הכלים ואת האמצעים למדרגת הקודש ברמה מסוימת. ולכן אין שום סתירה בין החלק הראשון שבמשנה במסכת אבות, במסכת אבות, יפה השעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, כי מצד התענוג הרוחני אין ספק שעולם הרבה למעלה מעולם הזה, שם זה נטו, זה לא ברוטו, זה לא דרך כלים ואמצעים. מצד שני, הספר של המשנה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי התשובה והמעשים טובים, שהם בעצם לגלות את הקודש בתוך המציאות הטבעית, את זה אי אפשר לעשות במציאות שנקראת עולם הבא. לכן, יש צד אחד בקודש הנבדל, שהוא עליון מהקודש המתגלה בטבע, וצד שני, שיש יתרון לקודש המתגלה בטבע ביחס לקודש העליון שנבדל מן הטבע. עכשיו, שתי הקדושות האלה שהוסמו באדם הראשון, ואומר הנציב שכשאדם הראשון חטא, אז הוא בעצם קיבץ לתוכו את שתי הקדושות האלה ביחד, למרות שהוא חי בעולם הזה, הוא יכול במידה מסוימת להיות שייך לקודש נבדל, ובעיקר הדברים להיות שייך לקודש מתגלה בעולם הטבע. התכונה הזאת כמובן הופיעה אצל תמצית האדם, שהיא עם ישראל. ובעם ישראל זה מופיע בשתי תקופות היסטוריות שונות. התקופה ההיסטורית הנקראת גלות, הקדושה שמופיעה בעם ישראל היא קדושה נגד הטבע, היא הקדושה הנבדלת. מדוע? כי כשאנחנו חיים בין אומות העולם ובארצותם, תחת מזלם כמו שלמדנו, והשר שלהם והכוכב שלהם, תודה רבה, אז באמת הם למדרגתם לא יכולים לגלות את הקדושה שבטבע, כי הם מנתקים ומבדילים ומפרישים בין קודש לטבע, בין קודש לחול, בין רוח לחומר. לכן כשאנחנו נמצאים בתוכם, כשאנחנו בגלות, הקדושה שבגלות היא מתאימה לקדושה של אומות העולם. כמובן, הקודש הנבדל שלהם והקודש הנבדל שלנו הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות. ברור. אבל המשותף בין הקודש במדרגה הנמוכה שלהם לקודש הגבוה במדרגה שלנו, שהקודש הזה לא מסוגל להתגלות בחיי הטבע. ועל הקדושה הזאת, על השכינה הזאת, אמרו חכמים, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. איזה שכינה? שכינה נגד הטבע. קדושה ושכינה נגד הטבע. קדושה שלא מסוגלת להתגלות ולרומם את הטבע עצמו. מה שאין כן, הקדושה המעוררת והמהירה את הטבע, המרוממת את הטבע, בחינת קורת רוח, בחינת תשובה ומעשים טובים, הקדושה הזאת היא הקדושה המיוחדת לארץ ישראל. ולכן אין שום סתירה בין מאמר חז"ל שאומר כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, מה שהשכינה ירדה לגלות, אל מאמר חז"ל שאומר שמעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל או מכותל מערבי. מדוע? כי מדובר על שני סוגי שכינה שונים, שתי קדושות שונות. הקדושה נגד הטבע ירדה איתנו לגלות, הקדושה שבטבע נשארה בארץ ישראל. ולכן, אם נתחבר רגע לנושא שלנו, מהו האופי, מהי התכונה של הקדושה שנמצאת בארץ ישראל? זה לא רק שיש צד רוחני, קדושתי וצד טבעי מעשי, אלא יש גם אופי לקדושה הזאת הנמצאת פה. מה האופי שלה? האופי של קדושת ארץ ישראל, שהיא קדושה בטבע, שהיא מסוגלת להתגלות בטבע. אולי עוד חצי משפט שלא חידדנו אתמול, לפי זה יוצא שיש הבדל עצום בין הופעת הקודש הישראלי בגלות לבין הופעת הקודש הישראלי בארץ ישראל. ונדבר על זאת בעריכות בעזרת השם בהמשך. כשהקודש הישראלי מתגלה בגלות, אז הוא מתגלה כקודש נבדל, כקודש שלא רואה ערך בחיי המעשה, לא רואה ערך בחוכמה, לא רואה ערך בכל מה שיקרה טבע. ולכן באמת כדרך לקרב את האדם אל אלוהים, לפי התפיסה הזאת של הגלות, היא באמת להבדיל אותו כמה שניתן מן הטבע, ולרומם אותו, לחבר אותו לעולמות רוחניים עליונים. לעומת זאת, הקודש שנמצא בארץ ישראל הוא קודש הפוך בדיוק, אלא הוא קודש המתגלה בטבע. ולכן העבודה הרוחנית של האדם הישראלי, תודה רבה, העבודה הרוחנית של האיש הישראלי תהיה בדיוק הפוכה. איך לרומם את הטבע, איך לגלות קדושה בתוך החיים, בתוך החיים המעשיים, אם זה פעולה, אם זה חוכמה, כל הביטויים. כמובן זה לא שחור לבן, זה תהליך של מעבר בין קדושות, אבל אנחנו מתחילים להבין, אולי עכשיו קצת יותר ברור, מדוע באמת היה קשה לזרם, נקרא לו ככה, לזרם הדתי שהופיע בגלות, לקבל את החידוש הגדול של הזרם הדתי, או יותר נכון האלוהי, שהופיע בארץ ישראל, ובפרט בתקופת המעבר מגלות לגאולה. אבל באמת אין כאן חידוש. זה פשוט חזרה למצב הנורמלי של בית מדרש ראשון ובית מדרש שני. ולכן באמת הייתה התנגדות לקודש המתגלה בטבע. כי בחוץ לארץ הייתה הפרדה בין קודש לטבע. אז היו כאלה שפנו לקודש, היו כאלה שפנו לטבע. אבל בארץ ישראל זה קודש בטבע. זה מתחיל אולי קצת להסביר את ההתנגדות של הציבור הנקרא בצורה לא מדויקת בהקשר הזה חרדי, שבאמת צודק שהגישה בגלות ששמרה לנו יותר מכל זו באמת ההיסגרות כלפי הטבע, באמת זה מה ששמר עלינו. אבל בארץ ישראל בתהליך ולא בפעם אחת זה הולך ומשתדרג לקדושה שמופיעה בטבע. וכשהרב קוק כמשל עמד בתווך בין אלה שפנו אל הקודש לבין אלה שפנו אל הטבע, ואומר להם, רבותיי, חוזרים אל הסדר השלם של הקדושה שבטבע, של בית שני ובית ראשון, שהיא מטרת בריאת העולם, אז זה היה קשה לקבל את זה. כי בגלות באמת הקודש הופיע בצורה אחרת. ואז באו בטענה, לכאורה, מאיפה ההמצאה הזאת? זה לא המצאה, זה פשוט המצב הנורמלי. אני רוצה רגע שוב לקרוא את אתמול. בואו נקרא טיפה וכבר שאלות. אנחנו באורות התחייה פסקה כ"ח. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. זאת התכונה, זה האופי. אם נתחבר למה שמענו ביחס לעם ישראל, אז אם התכונה של כנסת ישראל היא הכולליות, מצדדי השונים כפי שלמדנו בזמנו, אותו דבר, התכונה של כנסת ארץ ישראל, של ארץ ישראל, הטבע שלה, התכונה שלה, זאת הכולליות. אלא אותה כולליות שמחברת למשל כמו פה את שני הממדים, שהם הממדים לכאורה הכי הפוכים, שזה הרוח, הקודש העליון, עם הטבע, עם החומר התחתון. לכן הקדושה שבטבע עמוד עין זין. אורות התחייה עמוד עין זין, פסקה כ"ח. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. ואסור לנו בשום פנים ואופן לזלזל בכישרון הזה. בקדושה הזאת נגד הטבע. אלא שהקדושה הזו שנגד הטבע, א', היא לא שלמה, ובית, היא מתאימה לתקופה היסטורית מסוימת, כשעם ישראל נמצא במצב היסטורי מסוים.
זה התארה של
הרמח"ל. זה התארה שדיברנו עליה והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, כי היא מפרישה את הטבע ממנה. וממילא היא לא מסוגלת להרים את הטבע. אם כן, נשאר פה חלק מהמציאות שהוא לא מתקדש. שהוא נשאר בטבעו. שהוא נשאר בחוליותו. שהוא נשאר בחומרו. אז נכון שהקדושה הצילה את עצמה, אבל מה עם הטבע? מה עם החומר? קו החומר כשמדובר על חומר של עם, לא רק של אדם פרטי. לכן, אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. שמהי הקדושה העליונה? שהיא הקדושה שבטבע עצמה. שהוא יסוד תיקון עולם כולו, וביסומו הגמור. אולי אם מישהו נזכיר כאן את הרמח"ל, אפשר לקבל רגע ספר מסיעת ישרים? תודה. כדאי לכתוב את המקור, מי שרוצה. הנה, בדיוק נפתח לי. ספר מסיעת ישרים, פרק כ"ו, בהרצאה הזו, עמוד קס"ד, למטה. אני מתחיל מאיזושהי נקודה, למרות שאפשר להתחיל גם לפני כן. והנה האיש המתקדש. כלומר, ההבדל בין הקדושה העליונה לקדושה התחתונה. ההבדל בין הקדושה שחוץ לארץ, לקדושה של ארץ ישראל. זה בעצם ההבדל בין המושג קדושה למושג טהרה, כפי שדיברנו אתמול, לפחות לפי הרמח"ל. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. וסימנה, אומר הרמח"ל, ספרה, אכילת קודשים שהיא עצמה מצוות עשה. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אומר הספרה. ואמרו זיכרונם לברכה, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. הכהן אוכל, גשמי, והבעלים מתכפר לו. אומר הרמח"ל, ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. מה ההבדל בין אדם טהור לאדם קדוש? או בין התפיסה הרוחנית כתפיסה ששואפת לטהרה, לתפיסה רוחנית ששואפת אל הקדושה. וכמו שהזכרנו אתמול, שעל בני אדם הנקראים עם ישראל, לא נאמר טהורים תהיו, נאמר קדושים תהיו. להבדיל, אל מול בעלי חיים שאינם טמאים, שעליהם, שהתורה מכנה אותם טהורים. אם כן, ההפך מתאמה אצל בעלי החיים טהור, ההפך מתאמה אצל עם ישראל קדוש. זה שונה, אומר הרמח"ל. ותראה אתה הפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. אצל האדם הטהור, התפיסה שמניעה אותו זה הרצון להידבק בערכים ובצדדים הרוחניים של החיים, שלו ושל העולם. אבל מה נעשה? אין ברירה, הוא חייב להיות קשור באיזושהי מידה לחיים החומריים הטבעיים. כמו שאמרנו אתמול, הוא חייב לאכול, הוא חייב לישון, הוא חייב להקים משפחה, הוא חייב לנשום אוויר וכו'. ולכן, המעשים החומריים אצל הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם, אלא על צד ההכרח. אבל אם היה אפשר לשיטתו בלעדיהם, לא יוצר ציור תיאורטי, שהיה אפשר בלי לאכול, הוא היה מעדיף לי לאכול. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, יפה מאוד שאדם לא חומרי, הוא לא משועבד לטבע, נכון, אבל, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. יצאת מכלל חומריות, הגעת לכלל טהרה, אבל לא הגעת לכלל קדושה. כאילו היה אפשר בלתם לפי התפיסה של הטהור, כבר היה יותר טוב. אלא מה, אני אנוס, אני לא יכול, אני לא יכול בלי לאכול, אז מה אני אעשה? אני חייב לאכול, אז אני אוכל כבדיעבד. אך הקדוש לעומת הטהור, אך הקדוש הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. לפי התפיסה של האדם הטהור, הוא כל הזמן חושב, מתי אני אגיע לגן עדן, מתי אני אגיע לעולם הבא? האדם הקדוש זאת לא התפיסה שמניעה אותו. התפיסה שמנהלת לו את החיים, זה איך אני מקדש את החיים פה. הוא לא כמה חושב על גן עדן ועולם הבא, הוא חושב על קדושת העולם הזה. והנה איש כזה, הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. מדלג טיפה. ומעתה המאכל שהם אוכלים, הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. ממש. אני מדלג עוד טיפה. וכמאמרם זיכרונם לברכה במדרש, כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, אילויו למאכל ההוא ולמשתה ההוא. מדלג עוד טיפה. ועל דרך זה, כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה אילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמיש לצדיק. כללו של דבר, אני מדלג, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, יותר הדברים הגשמיים יתעלו ויתרוממו, מאשר הוא ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו, בהשתמשו מדברים גשמיים. לא הוא יורד אל המרק, אלא המרק עולה אליו. עכשיו כמובן אסור לשכוח, שמידת הקדושה היא הסיכום של ספר מסילת ישרים. בדרך אל מידת הקדושה צריך לעבור דרך הפרישות, שהיא דווקא ההבדלה וההפרשה. אבל כשאנחנו מדברים על האידיאל, האידיאל הוא מידת הקדושה. זה האידיאל. ספר מסילת ישרים על פי הברייתא לא נעצר במידת הפרישות. מידת הפרישות היא לא האידיאל. האידיאל זה הקדושה. הדרך, עוד טיפה, הדרך להגיע לקדושה עובר דרך הפרישות. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, אני צריך להגיד קצת יותר חריף את זה. זה לא שברגע שעברנו מגלות לגאולה, מחוץ לארץ ארץ ישראל, פק, פתאום נשבר פה משהו, הפכנו מתאורים לקדושים. מקדושה נגד הטבע לקדושה בטבע. אדם שלא עובר את התהליך הזה נכון, בצורה מודרגת, מסודרת, כנה, ישרה ואמיתית, נעלה למדרגת הציבור. עם ישראל שלא עובר את התהליך הזה נכון, בצורה מודרגת, תהליכית, כנה וישרה, יכול לדבר עד מחרתיים על קדושה, ובסופו של דבר, במקום שהוא ירים את החומר, החומר מרים אותו. החומר, סליחה, הוריד אותו. אבל באופן עקרוני, שאנחנו דנים בהבדל העקרוני, בין קדושת ארץ ישראל לקדושת חוץ לארץ, זה ההבדל. אז מהי התכונה של ארץ ישראל? שיש בה קדושה. מה התכונה של הקדושה שבארץ ישראל? שהיא הקדושה שבטבע עצמה. עוד 5 דקות, אני רואה את הידיים, מחילה. אני חוזר מההתחלה. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. ולכן צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו בסומו הגמור, כי הקודש מעלה את החול למדרגת הקודש כפי שניתן שחול יהיה הכי קרוב אל הקודש. ולכן, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. ועל זה אמר הירושלמי, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבבבל, כמו שדיברנו אתמול, עבודת הלב בית כנסת, עבודת השכל בית מדרש, שהופיע בצורתה התהורה ולא הקדושה שבבבל, עתידה להשתדרג ולהופיע בצורתה הקדושה בארץ ישראל. ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. אני חושב שאחרי הפירוט יתר ביחס לאתמול בנקודה הזאת, אז ברור גם מה שקראנו אתמול באורות ישראל, פרק ת' פסקה ח' עמוד ק' עין א', ספר אורות, עמוד ק' עין א', אורות ישראל פרק ת' פסקה ח'. בסדר, מצאתם? בארץ ישראל אפשר להשיג, לפחות קודם כל בשלב ההכרה והמודעות, ואחר כך בעזרת השם בשלב החיים בפועל, איך שהבשר של הגוף הישראלי, אני לא מתיימר להבין את מה שכתוב פה, אבל אני לפחות קורא את זה. בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. אני אומר משפט חמור עכשיו. לא נדמיין לעצמנו שהיום ספורט שיהיה מחר הוא לימוד תורה. לא להיות באשליות. לא להיות בדמיונות. לא להיות בדמיונות. רגע, קודם כל בואו ניתן לעצמנו קצת על הראש קודם כל. לא להיות בדמיונות. אם אנחנו נשחק מחר כדורגל בשעה 4-4:30, זה לא אורות התשובה. אל תהיו בדמיונות. מצד שני, ככל שאדם יותר מתפתח, יותר מתקדם, יותר, אז זה יתחיל להיות קרוב אחד לשני. הרב קוק אומר כאן שהוא קדוש ממש, הגוף הישראלי קדוש ממש כקדושת הנשמה. טוב, אם יורשה לי להבין את מה שכתוב פה, הכוונה שהמקוריות של הגוף אי המקוריות של הנשמה, אז זה אותו מקור. אבל ברור שיש הפרש בין גוף לנשמה. לא להפוך את הגוף לנשמה. המקור שהוציא לעולם, שהביא לעולם, שיצר בעולם את הגוף, הוא אותו מקור שיצר בעולם את הנשמה. ברור. אז מצד המקוריות, זה אותו מקור. מצד הגילוי, ודאי שיש הבדל בין גוף לנשמה. אלא אם כן, אלא אם כן, אני לא מבין מה שכתוב פה. היה נוח לי להגיד שהגוף הישראלי הוא ממש קדוש כקדושת הנשמה. אבל אני לא מבין, אני לא מבין את זה. הרב קוק, הרב זצ"ל לא הבין את זה.
אפשר להשיג, זאת
אומרת. בארץ ישראל, אוקיי, אפשר להשיג. בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. כי הקדושה שנשארה בארץ ישראל היא הקדושה שבטבע. ולכן, תודה רבה, חזק וברוך. תודה רבה. ואין צורך, עזבו את זה בינתיים, ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, כי אם להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש השופים מקדושת הארץ. הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל, שהוא תוצאה של השתלשלות של הקודש העליון, ארץ ישראל העליונה, כמו שראינו, אל העולם התחתון, עיני השם אלוהיך הבא, כל מה שדיברנו. אז לא צריך להרגיז את הגוף כל כך מנוחתו הטבעית. כלומר, לא צריך לצאת למאבקים בין נשמה לגוף. בארץ ישראל הקשר בין נשמה לגוף הוא יותר טבעי, הוא יותר קרוב, גם ברמת הפרט, ודאי ברמת הציבור. סוד גדול. טוב, הערות בעין ובאלף. נתחיל. נלך לפי הסדר. מאור בכבוד.
אני חושב שאין אפשרות לגלות את הקדושה בטבע בגליל. זה לא איזשהו...
אני חוזר לתשובה שאני מאוד נהנה לענות עליה, לענות אותה. למה הקדוש ברוך הוא סידר שבארץ ישראל, שבחוץ לארץ אי אפשר לגלות קדושה בטבע? ככה התוצאה תהיה מה שאתה אמרת, שאחרי שהקדוש ברוך הוא סידר שתהיה מציאות היסטורית כזאת שנקראת גלות חוץ לארץ, שאי אפשר לגלות בקדושה שבטבע, אז נמשיך את המשפט הזה הלאה למה שאתה אומר. שאם אנחנו ננסה לגלות קדושה בטבע במקום ובזמן שאי אפשר לגלות קדושה בטבע, אז לא שהקודש יאיר באלף את הטבע, אלא הטבע יחשיך את הקודש. ולכן באמת לצערנו הרב, המציאות ההיסטורית מוכיחה שכשעם ישראל ניסה לחבר קודש וחול בחוץ לארץ, התוצאה הייתה רוב מוחלט של הפעמים התבוללות. תנועת ההשכלה. רוב היהודים היום בחוץ לארץ מתבוללים. מה הדוגמה יותר טובה מזו? לצערנו הרב, למשל המפגש עם המדע בחוץ לארץ, המפגש עם עולם המעשה, פשוט ברור בארץ ישראל. סתם זה מאוד מעניין, ובואו לא נהיה עיתונאים שמתרצים תירוצים מטופשים, סליחה שאני אומר את זה ככה. בארץ ישראל, כמה שלא נהיה חס ושלום חילוניים, לא נהיה מתבוללים. חכמו לא, כי אין שם גויים. יותר נכון, אין שם גויות. טוב, זה תירוץ טכני. לא אין שם, אין פה התכוונתי, סליחה. אין פה גויות. זה תשובה טכנית. בארץ ישראל יש אפשרות לחבר בין קודש לטבע, אז גם כשהחיבור הזה לא יהיה נכון, זה לא יביא להתבוללות. שם כשהקודש והחול ייפגשו בצורה לא נכונה, זה יוביל להתבוללות. אני לא יודע להגיד כרגע אחוזים מדויקים של התבוללות בחוץ לארץ, אבל הם קטסטרופה. קטסטרופה. מדובר על אחוזים גבוהים ביותר במקומות מסוימים. 60%, 70%, 80%. על זה מדובר. מה? 90%. איפה 90%? דרך אגב, אחד הדברים הנוראים, שהרי ידוע שיש הלכות שיש בהם נפקמינה, שההלכות האלה תהיינה כשרוב יושביה עליה. כשרוב ישראל יהיו על אדמתה, אז יחזרו הלכות מסוימות להיות מדין דאורייתא. למשל שמיטה וכדומה. עכשיו בדרך כלל הפשט היה רוב יושביה עליה, כשרוב היהודים עולים לארץ ישראל. ברור. לצערנו הרב. יכול להיות רוב יושביה עליה בצורה הפוכה לגמרי. שהרבה יהודים מחוץ לארץ יתבוללו, ממילא רוב יושביה עליה. ואני שמעתי, לא בדקתי אינפורמציה, שאנחנו בדרך לשם. כלומר, אנחנו בדרך להגיע למצב של רובש מעליה, בגלל אחוזי התבוללות הקטסטרופליים בחוץ לארץ.
זה נוראי.
זה נוראי מאוד. מה שאלת, מור?
אם זה שאנחנו לא יכולים לגלות את הקדושה בטבע, זה בגלל ש...
אה, כן, אוקיי. אז אני חושב ש... אז אני איתי, אני חושב.
הרב, אתה לא רוצה חוק, אני חושב שכל אחד פה במשפחה שיכול להסתכל אחורה, אבא שלי, למשל, האבא שלי, הוא עבר מהקהילה היהודית בגלל עסקים לאיזושהי עיירת חוף בפרד, הוא עושה שם עסקים, והוא שמר על המסורת, וסבא שלי כבר הרגיש שכל המשפחה מסביב מתבוללים. סבא עוד שמר על נכד, ברגע שהוא נפטר, סבא אבא...
איפה אמרת?
עלו לארץ,
מליליה.
בספרד? ספרד. ואז עלו לארץ, מה שקרה, כל המשפחה שנשארה שם היום, סבא שלי ראתה מול העיניים, לא ראתה שום דבר, אצלה, כבר גדלה ראתה את הקטע של לשמור להיעלות, לא יודע כלום, לא יודע, מסורת טיפה, היא לא...
התוצאות נכון להיום?
התוצאות נכון להיום, ברוך השם.
שמי שפה יהודי, מי ששם מתבולל.
מי ששם, כל מי שישר, זכר, מלובים, כלום, אין להם שום דעת כלום.
יואל, מה קורה בצרפת? קטסטרופה.
50%.
בבקשה, תן.
יש קשר לעצם זה שאנחנו יכולים לגלות את הקדושה של... של עם ישראל בארץ ישראל, כאילו את הקדושה בטבע והקשר עם המפגש עם אומות העולם פה בארץ.
מה זאת אומרת?
כאילו, נגיד שהרב קוק כותב באחת הפסקאות שההתאמנות שצריכים להיות בנים חזק, אמיצי כוח לאומה וכו' וכו', אז כאילו המפגש, המלחמות פה שקורות בארץ עם אומות העולם. הכיבוש
שאנחנו צריכים לכבוש את הארץ. הבנתי, כלומר, האם זה שחוזר הקודש שבטבע להופיע כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, יהיו לו זה נפקמינות למשל ביחס לאומות העולם, כלומר, הקמת מדינה, ביטחון עצמי, גבורה להקים מדינה, אם צורך, אם יש צורך, מלחמה, פוליטיקה חזקה, כלכלה חזקה, ודאי, 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 היא גופה, זה בדיוק. נועה.
לא היו
בלי
ישראל
שהם
בגלות הגיעו להרגת קדוש?
גדולי ישראל במשך כל הדורות היו תמיד מחוברים לקדושת ארץ ישראל. ונראה בהמשך, אפילו שהוא היה בגלות. הגוף היה בגלות, אבל הנשמה והרעיון היה בארץ ישראל. ולכן הושפעו מאוויר עד ארץ ישראל מחכימה. שנראה בהמשך שהביטוי הזה בגמרא, אוויר עד ארץ מחכימה, הוא ביטוי שלא נשאר ברמת שיעור בהגדה, אלא יש לו נפקמינות הלכתיות ממש. אנחנו נראה את זה בהמשך. שמה. צדיק זו בחינת ארץ ישראל, נכון? אבל זה לא רק בחינה, צריך להיות גם בארץ ישראל. אם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל גם צריך להיות בארץ ישראל. תראה. יש לך ספר? יש לך ספר? כן. אז תפתח רגע. באורות ארץ ישראל, פסקה וו. פעולת רוח הקדושה, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה מופיע בדפים שצולמו פה כמדומני. אורות עמוד י' א', אורות עמוד י' א', אורות ארץ ישראל, פסקה וו. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוץ על הארץ. מדוע? אחד משניים: או על ידי טעות, הוא רצה לעלות על המטוס לאילת, פתאום מצא את עצמו בניו יורק, או על ידי איזו סיבה מוכרחת כזאת או אחרת, על פי הכללים הלכתיים, לישא אישה, ללמוד תורה, לפרנסה בתנאים מסוימים. הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. אם כן, אם לא מספיק לומר שכל צדיק, אני מדבר על רבי נחמן, אני מדבר עקרונית, לא מספיק לומר שצדיק הוא בחינת ארץ ישראל, הוא צריך להיות פיזית בארץ ישראל. אלא אם כן, יש סיבה מוכרחת או טעות. עכשיו, אם הוא לא יכול, ואם יש מצב שהוא לא יכול, אז תסתכלו בפסקה ד'. אמנם, לפי גודל התשוקה, הקטע השני, בפסקה ד', עמוד אחד אחורה, אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, גם אם הוא נמצא כרגע פיזית גופו בחוץ לארץ, הרי רעיונותיו מזדככים. התשוקה, הקישור, השציפייה, השייכות, בקיצור, החיבור הנפשי, הרוחני, הנשמתי הפנימי הזה לארץ ישראל, גם אם אדם נמצא בחוץ לארץ, זה מזכך אותו. הרי רעיונותיו, הרעיונות שלו מזדקחים, מדוע? מיסוד אווירה דארץ ישראל, החופף לא רק על מי שנמצא בה, אלא גם על מי שמצפה לראותה. עכשיו הציפייה, כמו שלמדנו הרבה פעמים, היא ציפייה כפולה. גם אני צופה פסיבי, וגם אני צופה אקטיבי. אם אני יכול לעשות מעשה, אני צריך לעשות מעשה. החופף, כל מי שמצפה לראותה, שמחו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה, ולא כל יושביה. כל אוהביה. אבל אם אני יכול להיות יושביה, ולא רק אוהביה, עוד יותר טוב. טוב, אני מקווה שהשלמתי את מה שאמר ארי. כן.
איך זה שאין ברכה על זה שנולדתי בארץ?
איך זה?
שאין ברכה לבן אדם שנולד
בארץ.
תראה. להגיד באמת.
זאת שאלה גדולה. שאלה גדולה. כתוב בספרים הפנימיים שכשאדם, בלילה הראשון, כשהוא מגיע לארץ ישראל פעם ראשונה בחייו, הוא מקבל נשמה יתרה. איך זה שאין ברכה? כי כנראה על דברים גדולים מאוד, ברכה לא מספיקה. ב' יש נפקמינה אחת, לגבי למשל, היות וחלק ממצוות יישוב ארץ ישראל, ועוד נימד את זה, זה בניית בתים, נטיעת עצים, מה שנקרא להפריח את השממה. לכן בארץ ישראל יש עניין חשוב לעשות חנוכת הבית, בכך שאדם בונה בית בארץ ישראל. ושם נוהגים לברך, אמנם לא שהחיינו, אבל מצרפים כמה צירופים, מברכים שהחיינו על משהו אחר וגם על זה. דרך אגב, בספר ימי הבנים שמחה, הוא שואל את הקושיה שלך. הוא אומר, אני לא מבין. כך הוא כותב, לולדה מסתפינה, אם לא הייתי מתבייש, כך אומר בעלי ימי שמחה שם מקום דמו, הייתי אומר שכשאדם נוטע פעם ראשונה עץ בארץ ישראל, צריך לברך שהחיינו. וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. ההסבר שאני אומר לעצמי, שדברים כל כך גדולים לא יכולים להתגמד בפרטים קטנים. שמבחינה הזו, אפילו מצווה זה פרט קטן ביחס להארת הנשמה. אתה מוכן? אתה מוזמן להקשות. רק רגע, שנייה. יניב, שולח לנו אינפורמציה. אני מקווה שהיא נכונה, אני פשוט קורא מה שכתוב, אני לא... יודע אם זה אמת, אבל מה שכתוב פה. אחוזי ההתבוללות בארצות הברית 55%. במזרח אירופה וחבר המדינות מעל 65%. באוסטרליה, קנדה, טורקיה, שיעור נישואי התערובת נע בין 25% ל-35%. בצרפת, בריטניה, אמריקה הלטינית, שיעור נישואי התערובת בין 35% ל-45%. תודה רבה ליאני ועל הנתונים. ככה כתוב על המחשב, מה אני אעשה? כן, סליחה.
אני זוכר שהייתי על ביקור,
כשביקרתי
משפחה, ביקר בארצות הברית, ודיברתי עם אנשים ששם, תלכו לעבוד. אני אומר, ברוך השם, אז ממש לא הצלחתי להבין מה הם עושים שם. ואף אחד לא הצליח להסביר לי מה הוא עושה שם. יש אנשים, אחד ממש ענה לי, שורף את החיים. ככה אני לא... נו. ואני לא מבין, זאת אומרת, אני לא מבין, וגם הם לא מבינים, בסך זאת באמת, אם בן אדם שם, למרות שזה אינדיבידואלי, אבל זה גורף, זאת אומרת, זה המון אנשים. אז זה חושה.
אל תדון אותך באחד שתגיע למקומו.
נכון, זה לא
מבין. יש הרבה, לא רוצה להגיד יצר הרע, אבל יש הרבה סיבות למה להישאר בחוץ לארץ. אחת הסיבות עד שהבן שלי יגמור את הקולג', למשל. וקשה לפעמים מאוד מאוד להתגבר על הסיבות האלה.
אבל מצד שאם הוא היה פה...
מצד אחד אני מעדיף להיזהר ולא לצאת בבוטות נגד כל מי שיושב בחוץ לארץ. מצד שני, רבותיי, תעלו לארץ. אברהם אבינו עזב את הכל והלך. והוא לא ידע לאן הוא הולך. ויש חלק מהיושבים פה כרגע שבאופן אישי עשו את המהלך הזה. והוא לא קל בכלל. אבל עשו. כלומר זה אפשרי. אז מצד אחד צריך לכבד את יושבי חוץ לארץ, היהודים. מצד שני צריך לדבר דברים ברורים. לעלות לארץ ישראל. כמו המאמר של הרב קוק. רבותיי לארץ ישראל. זהו. אין תירוצים, נגמרו התירוצים. למרות שאפשר לסנגר. בבקשה, יואי. רגע, רק אינפורמציה, אתה עלית לבד?
הייתי לבד.
יואל עלה לבד לארץ ישראל, איפה כל המשפחה? בצרפת. כל המשפחה זה כולל?
אחותי והורים.
אחותו והוריו?
ו? כל הדודים.
כל הדודים. מי קרוב המשפחה הכי קרוב? חוץ מי?
בן דוד אחד שעלה, אחריי.
כלומר, קרוב המשפחה היחידי שלך שיש פה בארץ הוא בן דוד. אוקיי, בבקשה, מה אתה רוצה להגיד, יואל?
אני אגיד ש... רק שנה... זה מאוד קשה להסביר מה זה לכתוב פה, מה ההבדל. באמת כל לידה, ואני, שאני חוג, אני מחגג כל שנה את היום העלייה שלי, זה באמת לידה, לידה חדשה. ואתה, מאוד קשה להבין, מאוד קשה, זה מאוד, זה מאוד מבאס, זה מאוד קשה כדי לקבל את זה אחרי שעשית את המהלך הזה, ואני רואה אותם, וזה כואב, זה כואב לראות שהם לא מבינים שום דבר, והם לא, הם לא יכולים להבין. כי זה גם תהליך, גם פה גם זה תהליך. זה ברור שהסיבות הן מאוד חזקות, ואתה לא מבין למה יש להם, יש להם סיבות כאלה. אבל ברמה שלהם, זה הסיבות מאוד ברורות, ומבין את זה. אז כאילו, לשכנע אנשים לעלות לארץ, זה מאוד קשה. גם בצרפת לדוגמה, אין דתיים לאומיים, כולם דתיים לאומיים עלו לארץ. ויש לי חבר שהוא, באמת, אז איפה הם לומדים? הם לא לומדים, אין דתיים לאומיים ללמד אותם הנושאים. ויש לי חבר שכבר עשיתי כתב, שהוא ראש עלייה בסוכנות שם, והוא מסביר, זה מאוד קשה להסביר להם, כאילו. ואני חושב, גם אמרתי לו, הם מנסים לשכנע הרבה רבנים דתיים לאומיים לבוא ולהסביר להם, כי הרבנים שהם לא ציונים שם, הם עושים נזק מאוד חמור, ועוד יותר נותן להם סיבות להישאר.
אני רוצה להסביר לכם, אם תעלו לארץ אתם תתקלקלו מבחינה רוחנית, לכן אנחנו פה בקהילה בצרפת למשל שמורים מאוד, לכן כדאי לשמור על היהדות, כי בארץ ישראל מתקלקל.
ובאמת הרבנים חייבים לדתיים חייבים ללכת לשם ולעזור.
אבל כידוע לך, לא בכל מקום בחוץ לארץ מאפשרים להשקפה רוחנית כזאת להישמע. אני מדבר בעדינות רבה. טוב, חוזרים? כן, שאלות היום. גלעד, בבקשה.
אמרת לגבי הדורות של צד שלום, שהחילות של החילות,
של החילות, לעומת זאת לחבר, ראינו
שיש
שיטה
מהעניין של החישנה, של המיידיות, שיש הפרדה ברגע אחד, זה מתחבר.
לא הבנתי,
מה התחלת? אמרת שכל העניין של הקודש וחול, לא שצריך להתברר שיש פה תהליך, שבבת אחת אי אפשר לעשות את הדבר הזה. שזה החידוש בעצם להם שהיה קשה לקבל את זה בפעם ראשונה כשזה אפשרות מהתופעה הציונות הזאת, שבאנו לחיבור מכל מיני. כלומר זה חזר קבע להם שיש כבודת שיטה, שצוענים, מיטה, חישנה, אומרים שבאף. לא החליטו.
כשנגיע לסוגיית גאולה ונדבר על ביטה והחישנה, נדבר על זה. פשט הפסוק בספר ישעיהו סוף פרק סמך, שמדבר בסוגיית הגאולה, אני השם ביטה החישנה, פשט הפסוק זה לא מה שהגמרא חילקה, זה לא שמה שהגמרא חילקה הוא לא נכון, אלא פשט הפסוק והגרא, כך כתוב, מסופר על הגרא, היה מתעקש על פשט הפסוק, אני השם ביתה אחישנה, שבתוך הביתה יהיו אחישנה. לא זכו אחישנה, לא זכו בעיתו. זה לא פשט הפסוק. אוקיי, כשנגיע לשם נדבר על חזל. מה חזל רצו להגיד לזה?
לגבי העניין הזה של כמו שגיע אדם הרי בחודש והחול לארץ ישראל וחוץ לארץ, אז איך אפשר באמת להעביר את העם שנמצא תקופת גאולה שהולך במעבר הזה לארץ ישראל מהגלות, איך אפשר להעביר אותו את התהליך הזה נכון ולא שיהיה לו בבום אחד?
מה אני אגיד לך, לבוא למכון מאיר? ללמוד תורה, ללמוד תורה שהיא תורת ארץ ישראל. מה זאת אומרת לא היה קיים? מה פתאום? אנחנו נדאג כשנגיע לגאולה נדבר על זה.
אבל
כמו שאמרת,
פחדו,
פחדו, כי 2,000 שנה התרגלנו להופעת קדושה מסוימת, בצורה מסוימת, בסגנון מסוים, על פי סדר מחשבה מסוים, ופתאום אחרי 2,000 שנה זה משתנה, אבל זה לא שזה פתאום חידוש, זה פשוט חזרה למצב הנורמלי של בית שני ובית ראשון.
אז לא אומרת, לא הקשיבו למי שכן אמר את זה.
כי אחרי 2,000 שנה של התרגלות לקדושה בצורה אחרת, אתה יודע מה זה?
אז
איך הוא... תראי לי, תתאר לעצמך שמקום השיעור הזה, בין 6:15 ל-7:15, היה פתאום בא שיעור אחר לעולם. יכול להיות שזה יקרה יום אחד. ואני אגיד שאתה התרגלת כל יום השיעור הזה. איך היית מגיב?
טובה,
איך קשה. עכשיו תחשוב, 2,000 שנה התרגלנו לתפיסת קודש מסוימת. פתאום השתבש העסק. משהו משתנה פה.
אז אפשר להבין גם את
המחיר הזה. אפשר להבין את ה... את ה... את ה... את החשש. את הפחד. אנחנו נדבר על זה. ודאי, ודאי. אנחנו מנסים לסנגל.
השאלה
השנייה,
לגבי מה שאמרנו עם
העולם
הבא, שלא העולם הבא זה העיקר, אלא גם העולם הזה. אבל בצד שני, אז לפי זה, אז איך אפשר להסתכל נכון על ספרי המוסר, שדברים הרבה על הקטע של עולם הבא.
צריך ללמוד את זה נכון. איך צריך ללמוד את פרק א' מסילת ישרים, מאמר שלישי בתחילתו כוזרי. טוב, זה נושא חשוב, זה לא קורה גם כוח הנושא שלנו. כן, אתה רוצה לומר משהו?
לא, בקשר לשאלה הראשונה שלו, שלא חושב שזה רק פחד לבלבול, השאלה אם זה הסכמה, האם אנחנו באמת במצב שבו אנחנו חוזרים, האם פעמים זאת הגאולה, ואז אפשר לשנות את מצב הקודש.
הזכרנו את זה הרבה פעמים, שעיקר, וכשנגיע לסוגת גאולה נדבר על זה, עיקר הוויכוח עם רוב מוחלט של הציבור החרדי, זה לא אם ארץ ישראל קדושה או לא, זה גם, לא הייתי אומר לא, אבל זה לא חריף כל כך, האם הקדושה של ארץ ישראל היא קדושה שבטבע או קדושה נגד הטבע, אלא כמו שאתה אומר, בצדק, האם עכשיו התהליך הזה שנקרא לשיטתנו גאולה, האם התהליך הזה הוא באמת התחלה של הופעת הקדושה שבטבע?
ובגלל זה יש את ההתנגדות גם.
אוקיי. ועוד נדבר על זה בעזרת השם בצורה מסודרת. כן.
הקדושה של חוץ לארץ היא מתבטאת גם בארץ באיזשהו אופן? הקדושה שעם ישראל הגיע איתה מחול, יש של 2,000 שנה. היא באה
כנדבך נוסף על קדושת ארץ ישראל? לא הבנתי. אם הבנתי נכון, כשיעקב אבינו עובר מחוץ לארץ לארץ ישראל, מה כתוב? מה חז"ל אמרו? מלאכי אלוהים עולים ויורדים, נכון? כן, הוא ראה מחניים. ויקרא למקום הוא מחניים. מה כתוב בתורה מה חז"ל אמרו? שעד לכאן מחנה מלאכים של חוץ לארץ, מכאן ואילך מחנה מלאכים של ארץ ישראל. וכן להפך. זה סוג אחר של מלאכים. סוג אחר של קדושה. כשאמרנו מקודם שכשאדם עולה לארץ ישראל מתווספת לו נשמה יתרה, הכוונה זה לא שהנשמה שלו שקלה קילו, עכשיו היא שוקלת קילו ומאה גרם, אלא אם נוספה לו נשמה יתרה, הכוונה שתפיסת, התפיסה הרוחנית שלו משתנה. כמובן אם הוא פתוח לקבל את זה.
השני הקדושות של ארץ ישראל ושל חול, אז זה לא שהיא באה במסך,
היא מחליפה, אבל היא מחליפה בתהליך. היא מחליפה בתהליך, כלומר, פוטנציאל הנשמה השתנתה, אבל האדם צריך לעבוד, והאומה צריכה לעבוד כדי לגלות את זה.
אז מה הקדושה חוץ לארץ בעצם? זה הקדושה של העם?
קדושת חוץ לארץ זה אותה הקדושה שהלכה איתנו לגלות, ושמרה עלינו בגלות. ואוי ואבוי אם אנחנו נפגע בה, כשאנחנו בגלות.
והיא גם קיימת פה?
לא, היא קיימת פה הקדושה, כשעם ישראל מגיע לפה, הקדושה שחופפת עליו היא קדושת ארץ ישראל, קדושה בטבע, אבל הדרך מהקדושה שם לקדושה פה היא דרך שצריך לעבור אותה. היא תהליך. כמו שאמרנו בהקשר אחר, בחוץ לארץ עיקר העבודה הרוחנית זה יראה. על המסלול המרכזי שנקרא יראה, יש קצת מה שנקרא זיקוקי אהבה. בארץ ישראל בדיוק הפוך. הציר המרכזי הוא אהבה. על הציר המרכזי הזה יש קצת זיקוקים של יראה. השאלה מה הציר המרכזי? מה עמוד השדרה? מה היסוד שעליו אתה צועד?
הקדושה שלפני משיכה לפה, היא מתבטאת גם כחוץ ממה שנקרא טבע, בכל אורחות החיים.
היא מתבטאת בכל הצדדים של החיים. היא מתבטאת בכך שאנחנו רואים ערך לכתחילה בגילוי הקדושה, בכל מה שיקרה חיים טבעיים, חומריים, מעשיים, לאומיים ופרטיים. ולכן למשל, אחת הטעויות של אלה שטועים, שיש איזו איגרת של הרב קוק, שכתב ביחס ליהודים שהיו באנגליה, שלא התגייסו לצבא באנגליה. אז יש כאלה שרוצים להעתיק את האיגרת ההיא, להתגייס לצבא הישראלי פה בארץ ישראל. מה הקשר, ריבונו של עולם? שם הצבא זה סך הכל, מה שנקרא, חובות וזכויות. שם אתה חי בוועד בית, אז יש לך זכויות מהמדינה, ויש לך חובות למדינה. אז אולי את החובות אפשר לסדר בצורה אחרת. פה זה לא עניין של זכויות וחובות. פה זה עניין של איך אתה רואה באופן עקרוני לכתחילה את השירות של האיש הישראלי בצבא הישראלי. זה מה שזה ממד אחר לגמרי. אז מה שרב קוק כתב לחיילים היהודים באנגליה, זה לא קשור בכלל למה שרב קוק היה אומר על החיילים היהודים בצבא הגנה לישראל. ואל תופתע אם אתה תראה כאלה שמצטטים את זה. ולא רק בנושא הזה דרך אגב, בעוד כמה נושאים. שרף פוק דיבר על מצב אחד, וטק העתיקו את זה למקום שני. כן, תומר.
יש עוד המחיר לחודש של
החודש ישראל. ודאי שיש מחירים, זה נקרא, כמו שדיברנו, על הפער בין כנסת ישראל לעם ישראל. יש פער בין כנסת ארץ ישראל להופעה בפועל של ארץ ישראל ולמפגש בין שניים שהם ארבע אלה. ודאי שיש מחירים כבדים. אברהם מהצפון, אם מותר ללמד את הזכות על הנשארים בחוץ לארץ, יש שכבר עלו לארץ, ונכון, בעיקר כלכלית, והעדיפו לחזור לגלות. ואנחנו מכירים אישית כאלו, חברים ואף קרובי משפחה. תשובה, א', אתה צודק, ב', כגודל ההכרה של היחס הנכון בין עיקר לתפל, כך גם כשיש משברים, העיקר נשאר עיקר והתפל נשאר תפל. לא המעמד הכלכלי הוא שקובע את החיים, אף על פי שאני חוזר שוב מה שאמרנו מפי הלכה, שבתנאים כלכליים מסוימים מותר באופן זמני לרדת לחוץ לארץ. כן.
הרב,
אתמול
אחרי השיעורון שמעתי שהרב
אמר
שהוא מתכוון לעשות שיעור בנושא ממש הרגשתי באורות, אני לא יודעת לדעת, ממש התרגשתי כולי, הזיע ובגוף.
אבל תזיין.
רגע, אז אני, למה אני עכשיו מדבר עם הרב? כדי לראות אם יש פה כלים, זה לא, שזה פה איזה שבירה. אז כשאני קורא ספרי, ספרים על סיפורים של רבנים בגדולים, עם שמות מאוד גדולים בגלות, אני קורא על הנהגה של לא פסק פומה מגרסה, שבאו הבנים שלהם מולם והם התעלמו והם לחתונה הם היו 3.5 דקות לחופה ואז כבר מצאו אותם מתבודדים עם הגמרא ואז נגיד חבר בא ואז אומר לי בוא שנייה אני צריך לדבר איתך משהו ללכת לאיזה סיבוב משהו אני מסתכל על זה ואני אומר רגע בוא לא אין לא אני, אין מצב אני אבל אני זורר בי איזה חשק כשאני חושב את זה ככה אני אומר רגע, משהו פה, אם אני כרגע אתעלם מכל, מעכשיו ארוחת צהריים, או מחבר בא, או מצרכים יותר טבעיים, אני מרגיש כאילו, עד עכשיו אמרתי, אני לא בדרגה, אני לא בדרגה, אני צריך... אבל אחרי אתמול או שיעור, שאני מבין שהקדושה את ארץ ישראל, זה לא רק מטאפורה, זה לא רק דרגה, יש פה ממש משהו, כביכול, לא יודע, פיזי דק, יש פה ממש משהו שפועל על הנשמות שנצאו פה, כמו שאמרת, התפיסה של איך להתייחס למציאות,
היא אחרת, היא כאילו, זה נראה כאילו אתה עובר גבול, משהו...
אני עונה לך, אני עונה לך. א', הסיפורים האלה הם סיפורים קדושים וחשובים, ומחזקים אותנו בצורה כזאת או אחרת. ב', יהודי עונה בסיפור, נכון? אספר לך סיפור. סיפור שכתוב בספר, גם על סיפור הצדיקים, הרב זלמן, הרב שלמה זלמן הרבך, שפעם אחת נסע עם הנהג שלו ברחובות ירושלים. אמר לו הנהג שלו, הרב, אולי ניסע לקברי צדיקים. הם בדיוק עברו על יד הר הרצל. אמר לו, הרב הרבך, לא צריך לנסוע רחוק, יש פה הרבה צדיקים. סיפור, אה? מה לא הבנת? הסברתי כך ברור. זה לא מבטל את זה שצריך לנסוע לקברי צדיקים לצפון, לגליל. לא קשור בכלל. אבל יש פה בירושלים, בהר הרצל, הרבה צדיקים. שליחי ציבור, חיילי צה"ל, טרום הקמת המדינה, חיילי המחתרות, חיילי צה"ל, טרום הקמת המדינה, ערב הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה. יש פה הרבה הרבה צדיקים. הרב שלמה זלמן אוירבך, אני לא רוצה להגדיר אותו בכינוי, אבל הוא נקרא כאילו חרדי. אני עניתי לך בסיפור. אני לא מזלזל בסיפורים, הסיפורים לא יהיו חשובים. לא יכול להיות שאדם בא ללמוד תורה בית המדרש וכל חמש דקות יצא לזה סכנה שכאן בכניסה. ברור, לכן... לכן לגבי, למשל, הדוגמה שהזכרת עכשיו, לגבי היום ספורט של מחר, אם הרב ביגון והרבנים הגיעו למסקנה שצריך לעשות יום ספורט, דרך אגב זה חידוש, נדמה לי שזה לא היה אף פעם במכון מאיר, חידוש שהוא קורה פעם אחת בשנה למשך 3 שעות, 4 שעות, אז א' ב' של אדם שנמצא בבית מדרש שהוא סומך על הרבנים שלו, יש לו אמונת חכמים כלפיהם, ב' זה לא אומר שהוא לא יכול לקשות קושיות, תקשה על הרב ביגון, אתה יכול לקשות עליי קטן, רגע, זה בידוד תורה, מה זה? ואז יכול להיות שתקבל תשובות, נקווה שישכנעו אותך, ואם לא, מותר לך גם לא להשתכנע.
בעצם,
ההתפעלות שיש לנו מאותם אנשים צריכה להיות התפעלות עצומה.
זהו, אני רוצה להגיד לך, אמרת תארה וקדושה.
אבל אתה לא תשמע ממני מילה רעה על הסיפורים האלה.
אני גם לא, יש לי הרבה מילים טובות. אני אפילו מעצים את זה, שחושב משהו טהור, כאילו תגיד משהו טהור, זה טהור. אז אנחנו לא פלא שאנחנו מסתכלים על האנשים האלה בצדק, אני אומר בצדק שהם היו שם במציאות והם הגיעו לדרגות טהרה מדהימות. אז אם אנחנו ננסה לקחת את הזה שזה משהו מדהים של טהרה ולהביא את זה פה לארץ ישראל, אז יכול להיות יהיה פה עיוות אם ניקח את זה איך שזה שם.
אני מוכן לענות לך בצורה אחרת. אני רוצה לענות את זה ובזה נעצור להיום. אני חושב שאחת הטעויות החמורות שנעשות, אני מקווה בשגגה ובחוסר תשומת לב, אני מקווה שלא במזיד, זה שאנשים חסרי אחריות מפרסמים סיפורים בעלונים של פרשת שבוע על גדולי עולם במהלך הדורות, והעלונים האלה מפוזרים בבתי כנסיות שאין לנו שום מושג מי מקבל אותם לידיים, מי קורא אותם, מה ההשלכות שהוא מסיק מזה וכולי. זה חוסר אחריות מוחלט. לכן הסיפורים האלה הם מאוד מסוכנים למי שאין לו כלי קיבולת נכונה לסיפורים האלה. לא נראה לי, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל לא נראה לי שלא לחינם, כלומר נראה לי שלא לחינם בעלון של מכון מאיר אין סיפורי צדיקים, ולא שהסיפורים לא נכונים. השאלה, מה ההשלכות של הסיפורים האלה? אם כתוב באלון שאברך לא היה בא הביתה חצי שנה מראש חודש שבלות פסח, כי הוא היה בישיבה ואשתו הייתה נשארת עם הילדים, אז אדם ילדותי חסר אחריות יבוא עם האלון הזה לאשתו הביתה ויגיד לה להתראות.
זה טהרה, ופה מצפים איתנו קדושה, בעצם לקדש את הטבע, לקדש את האישה.
אוקיי, יישר כוח. מחר אני מקווה שהשיעור יהיה כרגיל בשש ורבע, הבנתי שחוזרים בחושך. כרגע נקבע שהשיעור כרגיל, נראה תוך כדי תנועה איפה נמצאים.